אז אנחנו, מה שדיברנו, התחלנו לדבר אתמול, זה השבעה נקיים וההפסק טהרה, ואני חושב שכדאי מהשלב הזה בלימוד, ואולי אפילו מהפעם הראשונה, שהלימוד יהיה מול לוח, ולהראות לחתן למה יעשה, על מה אנחנו מדברים. אז אנחנו מוצאים פה לוח, יש כוח לאבישי, יש לנו פה לוח, בסדר. אז אנחנו אומרים לחתן, בוא נאמר, הראייה הייתה באלף תשרי של תפשין סמכתת. אז אנחנו אומרים, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ימים, זה המינימום שצריכה לחכות לפני שיכולה לעשות הפסק טהרה. מתי תעשה את ההפסק? אני שואל, למדנו את זה כבר פעם שעברה, שהחתן יאמר לי. החתן מסתכל שבת, טוב, באיזשהו שב לפני מוצאי שבת. אני אומר לו, כן, ומוצאי שבת זה מתי? שימו לב, הרבה פעמים צריך לדבר על השבת, כי זה זמן מבלבל, במיוחד אצל בן חתן שהוא פחות דתי. אצלו, הלילה זה מוצאי שבת, כשאני הולך לבית כנסת, אז צריך להזכיר לו, לא. נפל לנו היום חמישי בשבת, זאת אומרת שהייתי צריך לעשות את ההפסק טהרה לפני שקיעה. ואני מאוד אוהב לדבר עם החתנים על השבע ברכות. ללכת איתם על הלוח לחתונה שלהם, ולומר להם למה יעשה, אוקיי, אתה מתחתן פה. יש שאולי יתנו שזה לא צנוע, אבל לדעתי אין בזה בעיה בצניות, וההפך, זה ראוי לעשות את זה, כי אתה מדבר איתו למה יעשה, מה יהיה אצלך. אז הרבה יותר חי. אני אומר לו, טוב, אתה מתחתן, אנחנו היום בדלת שבט, מה היום? אנחנו ג' שבט, אתה מתחתן שבוע הבא ביהודה א' שבט, בוא נאמר, היא לוקחת כדורים, היא תעסיק את הכדורים יומיים אחרי, ואני כבר זורק לחתן את המושג שהרבה חתנים לא מצליחים בלילה הראשון, זה דבר שאני אטפטף לו לאורך כל הדרך, מטפטף, לא מדגיש. כי אם אתה מדגיש הרבה פעמים, אתה כבר מוליד אצלו בראש את הבעיה. אז אני מטפטף לו, כבר מההתחלה, שסדר, בעזרת השם, תצליחו בלילה הראשון, אבל יכול להיות, בוא נאמר, היא תיקח כדורים עד י' ג', ואז היא תפסיק את כדורים ותהיה לה ראייה בתת זין. אוקיי, הראייה היא פה בתת זין, בוא נספור עכשיו. אז אנחנו מסתכלים על לוח שבת, תפשין סמכתת, תת זין שבת, 1, 2, 3, 4, 5, שבת. בוא נאמר, השבת היא עושה את ההפסק, ותוך כדי אני אזרוק לו את המושג שכשקלה לוקחת כדורים זה משבש לה את המערכות, ויכול להיות שהמחזור שאחרי הכדורים יהיה יותר קצר, יותר ארוך, ולחודשיים אחרי יש עדיין השלכות של הכדורים, זה דבר שאני אזכיר לו. וכללית החתן אומר, רגע, 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 מה אתה מתכוון? תסביר לי, מה זאת אומרת? רוב החתנים מיד נלחצים, למה שיהיה חודשיים אחרי השלכות? אני אומר לו, לוקח זמן לגוף להתאזן. המחזור שהוא מיד אחרי הכדורים, הרבה פעמים הוא מחזור יותר קצר, בגלל הכדורים. אז זה, 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 מה?
כמעט כולם לוקחים...
רוב קלות היום לוקחות כדורים. אם חתן שואל אותי, אני לא נכנס לסוגיה, כי אני חלוק על הרב אלברשטם זצ"ל, ומי אני לחלוק עליו. ולברשטיין זצ"ל סבר, ויבדל לחיים טובים, הרב בושטין סובר, והרבה רבנים סוברים שקלה תיקח כדורים, מאחר ואלינו צריך לדבר על זה רק דקה, אני מבחינה השקפתית מקובלני עם הרב משה פיינשטיין, שאפילו כשבנם חולה, אם הוא יכול להימנע מתרופות, כל תרופה, כמו שהגמרא אומרת, זה אתה מזיז את הגוף מאיזון כדי לאזן את האי-איזון של המחלה. ומי אמר לך שהתרופה לא מזיקה לגוף יותר מהמחלה? אז מתי שאפשר, הרב פיינשטיין אמר, רצוי לאדם אפילו לסבול כמות סבירה, ולא לקחת תרופות. הוא עדין בכדורים. אני סבור שזה... כך מקובלני עם הרב פיינשטיין זצ"ל, וגם ייבדל לחיים אבנו, שכל משחק עם הגוף זה דבר מסוכן, ומתי שאפשר להימנע מזה נמנעים. עכשיו, מה הבעיה? שזה דבר שהחתן והכלה צריכים לקחת עמדה בו, ולעמוד בעמדה שלהם. וצריך גם לעשות זה בפיקחות. הייתה כלה ש... אמרה, טוב, לא ניקח כדורים. לא לקחו כדורים, עשתה בדיקה, יומיים לפני החתונה, יצאה שאלה. התרוצצו בין הרבנים, אף רב לא יכל להתיר, אסורים. לא היה להם הדרכה טובה. אז מה קרה? מתחתנים אסורים, היא כבר עושה שבעה נקיים שוב, אבל היא לא מספיקה לסיים את השבעה נקיים, זאת אומרת שהם עושים חופת נידה, וחופת נידה זאת אומרת שהוא לן בין הבנים, היא לן בין הבנות, נדבר על זה קצת יותר בהרחבה עוד רגע, אבל שלושה ימים אחרי החתונה, כשהיא עוד לא הגיעה למקווה, היא ראתה מחזור. ואז מה שקרה, זה שהיה להם חופת נידה, עוד שלושה ימים אחרי החתונה, היא הייתה אמורה לטבול יומיים אחרי זה, שלושה ימים אחרי החתונה היה מחזור רציני, הם היו צריכים לבלות 20 יום למעשה אחרי החתונה, הוא לן בין הבנים, היא לן בין הבנות. וזה מציאות שאילו הייתה הברכה נכונה, היו אומרים לה בסדר, הבדיקה של יומיים לפני החתונה לא הייתה טובה, תקחי כדורים עכשיו, לוודות שהמחזור לא יבוא, שלפחות לא תהיו אסורים עכשיו 20 יום, לבלות 20 יום הראשונים, תעזבו 7 ברכות. זאת אומרת שהפעם הראשונה שהזוג הזה היו תחת קורת גג אחד לבד, היה 20 יום אחרי החתונה. לחיות את כל החיים, 20 יום הראשונים שחיינו שאין ככה, זה דבר מאוד מאוד קשה. אז זה מציאות שבאמת צריך לשקול, ואני מאוד ממליץ לא להיכנס לנושא הזה, כי תחשבו, אם משהו כזה קורה, מה החתן עלול לומר על המדריך שלו? ואנחנו צריכים לחשוב על הטווח הרחוק, לשמור קשר עם החתן, לעזור לו בשמירת המצוות האלה. אז בגלל זה אני לא נכנס לזה. חתן שואל, אני אומר לו, יש לך רב? אם אין לך רב, תמצא לך רב. זו שאלה שהיא לא רק הלכה, היא השקפה, מבחינה הלכתית, אתה רוצה לקחת כדורים, שתקח כדורים. על פי רוב מדריכי חתנים אוהבים לומר, אל תיכנס לזה, זה לא צנוע, זה לא עניינך, היא תעשה מה שנראה לה. אבל אני לא מכיר חתן שלא דיבר עם הקלה שלו על זה. כל החתנים, תוך כדי דיבור, ורוב הקלות לוקחות כדורים היום, באמת זה למעלה מ-99% לדעתי. לפני החופה.
כמה זמן לפי הפסיקה מעטית לדחות לקחת כדורים?
זה אי אפשר כן לזה. יש שני סוגי כדורים, יש למעלה מ-100 כדורים, אבל יש שני סוגים באופן הפעילות.
מתי זה הופך לזה שזה לא יהיה אסור את האדם מבחינה זו של...
שכל אחד ישאל. היה לנו שאלה, הרב רום, מישהו פנה אליו לפני שבועיים, הקלה שיצא לה באמת פרישה סמוך לווסת בליל החתונה. כל אחד ישאל. אנחנו בדיעבד אם צריך, אז שמעתי מהרב טריגר, שאפשר לסמוך על הכדורים גם בפרישה סמוך לווסת. זה הכל מתחיל עם הנקודה שהווסתות שלנו לא דאורייתא. אין לנו, רוב נשים אין וסת. אז ממילא גם לפי המאן דאמר שפרישה סמוך לווסת דאורייתא, הווסתות שלנו זה לא דאורייתא, כי אין וסת... אין וסת קבוע. אבל יש יותר צדדים פה להכן. למעשה אנחנו סומכים לכדורים. אם כבר הזכרנו את הכדורים, כדאי להזכיר לחתן שזה לא מובן מאליו שמותר בכלל לקחת כדורים. היום זה, כמו שהאיגרות משה כותב, כל אחת שומעת מהחברה שלה שאין שום בעיה, אז, וככה פוסקים הלכות כבדות בישראל. אז צריך לדעת שלזרוק לחתן, מי אמר לך שמותר לך בכלל למנוע? זה כל פעם צריך לשאול, ואני מזכיר להם שהרב פיינשטיין, גם כשהוא היה מתיר, היה מראיין את הזוג כל חודש-חודשיים, האם עדיין מותר להם. הוא לא היה נותן היתר לשנה, הוא היה נותן היתר לחודשיים. אחרי חודשיים תחזרו, נדבר על זה שוב, נברר שוב אם באמת מותר לכם. ויש היום סוג כדורים ששמים פאץ', שמים מדבקה על הכתף, זה כל אחד ישאל את רבו, זה לא ברור שזה טוב. כי לא ברור שבאמת אין בזה כתמים. כאילו שבאמת היא לא רואה, שבסדר, כל אחד ישאל את רבו, שוב, יש תחומים, אני נותן לחתן דף, שאני אומר לו, נעשה רשימה שאלות שאתה צריך לשאול את הרב. כי תמיד במקום הוא אומר, זה אני אזכור. אז כל חתן שמסיים אצלי, יש לו דף ארוך בשני צדדים, של דף מלא בשאלות, שהוא צריך לשאול את הרב שלו. ותמיד הם לא זוכים. וזה לא נוגע להם, אני מקווה, אין סיבה שזוג צעיר ימנע, אבל שוב, גם בשאלות האלה, לדעתי, ימנע הריון. גם בשאלות האלה, לדעתי, לא כדאי להיכנס לזה.
נכנס כאן...
בסדר.
לא, תראה, אם הם... נראה, נראה לי, אם היום אם אדם לומד באוניברסיטה, הוא לומד באוניברסיטה, הוא באמת... בהתחלת הדרך, פעמים אין להם מקורות כלכליים.
שכל אחד ישאל את רבו.
אני רק אומר,
תמציאו. אני לא מסכים איתך. אני מאוד לא מסכים איתך. מבחינה הלכתית. כי זה ההתר שרוב הציבור לוקח, ובמחילה, אני לא ידוע לי על פוסק רציני שהיה באמת אומר שבגלל שלא מסתדר לך היום כלכלית, אז אל תביא ילד לעולם. אז תמנע. באמת, זה רוב הציבור הדתי-לאומי היום הולך מהסברה הזו, ודווקא הסברה הזו לדעתי צריך לומר להם, תשאלו. אני לא מכיר מישהו שיאמר להם זה בסדר. אם זה מצב שאין להם מה להכיל את הילדים, זה סיפור אחד. אבל זה לא המצב על פי רוב. רוב הציבור. זה ישבש את התוכניות שלהם.
בדיוק, זה לא שם מלאכים את הילדים. זו שאלה פשוט שהיא לא יכולה לגמור את הלימודים.
אני מבין שזה הטענה שלהם, אבל בסדר, אז שישאלו. אני לא יכול להיכנס לזה. אבל זה באמת האתגר הקשה של הדור שלנו. מבחינת הזוגות הצעירים.
נותר משהו לדעתי.
אני איתך?
למה היא חייבת? אני כן אמרתי לך, למה היא חייבת? היא לא חייבת?
קודם כל זה מחלוקת ראשונים.
לא,
אם היא חייבת בלשבת. שתי שיטות לתוסף.
אבל גם לשבת זה. אבל היא לא חייבת פרייה ורבייה. אז למה היא חייבת באמת? כדי לצייר בעלה. לצייר בעלה. עכשיו, אני שואל, אני מכיר את השאלה רק בתור מקרים. אם הם מראש מדברים, שהם רוצים, שהיא רוצה להשתבד ליותר מאוחר. מה הדין?
אני שומע? טוב, למה זה? בואו נחזור פה. יש לנו חמישה. 1, 2, 3, 4, 5, ואז 7. ואני אוהב להתמקד בזה לפחות פעמיים עם החתן. אמרנו, תמיד לשבת איתו עם לוח. 5, הראייה הייתה פה. 1, 2, 3, 4, 5, סקטרה בשבת. ואז אני אוהב לתאר לו מציאות. אז זאת אומרת שאתם לא תוכלו לשבת סעודה שישי בלי שהיא תעשה בדיקה, ועוד רגע נדבר על הבדיקות. אתמול כבר הראינו דוגמאות של עדים, והיום לא נספיק להראות שוב ולהתמקד בחילוקים בין הסוגי עדים ומה כדאי לקנות. עכשיו 7. 7 נקיים, זאת אומרת שכל יום היא תעשה 2 בדיקות. 1 בבוקר כשהיא קמה, ואחת בערב לכתחילה לפני השקיעה. הבדיקות אמורות להיות לפני השקיעה. אם היא פספסה לפני השקיעה, אז בסדר, אני לא אוהב להזכיר שתעשה אחרי השקיעה, כי אני חושב שזה עליה וקוץ בה. אתה אומר לו לעשות אחרי השקיעה, ואז כשיהיה לו ביום השביעי, הוא לא יזכור שבעצם אחרי השקיעה לא, זה לא מועיל לו. אז אני לא מזכיר את זה. אני אומר לו, היא צריכה לעשות 1 בבוקר ואחת אחרי השקיעה. אני אומר לו, תזכור, 1 לפני השקיעה, תודה. אני אומר לו, תזכור, היא תעשה את כל העבודה. זאת אומרת שהאחריות היא עליך לבדות שהפסק טהרה נעשה ביומו וראשון ושביעי. המינימום זה ראשון ושביעי. אם פספסתם את אלה, אתם בבעיה, תתקשרו לרב. אבל המינימום זה הפסק טהרה, ראשון ושביעי. זה אחריות עליך. כשאני מקבל טלפונים מדי חודש מזוגות צעירים ששכחו לעשות את זה, אני מזכיר לחתן, אני אמרתי לך, זה אחריות שלך. אל תתעצבן עליה. נכון, היא לא עשתה את הבדיקה הראשון, היא לא עשתה את הבדיקה שלי, זה האחריות שלך. זה אני אומר מראש כבר למנוע מריבות. שהחתן ידע, הוא צריך לוודות, בבוקר תתקשר, תשאל, זכרת לעשות, הספק לעשות, ראשון, שביעי, עליך. הפסק ראשון, שביעי, כל השאר, עליה. ושוב, אני מזכיר לחתן, כל בדיקה תסתכלו יחד. יש בזה כמה סיבות. א', יש חילוקים ביראת שמיים. יש חתנים שאומרים, לא, זה כלום, והכלה אומרת, מה, זה צבע, צריך לבדוק. יש קלות שאומרות, זה כלום, חתן אומר, צריך לבדוק. אז כשיש שניהם, אני מקווה שמבין שניהם נגיע לפחות לשאול מה שצריך לשאול. ב', יש חילוקים בראיות, ואני תמיד מקפיד לומר לחתנים, תדעו, אשתי רואה יותר טוב ממני. אני אסתכל על עד ואומר, נראה לי נקי. היא אומרת, מה, לא ראית את הנקודה הזו? צודקת, לא ראיתי, נכון? אני לא מבייש, אני אומר להם את זה, כדי שהם לא יתביישו מנשותיהם. יש נשים שיראות יותר טוב מגברים, אשתי רואה יותר טוב ממני, אז תסתכלו יחד. ג', אז אמרנו, א', אני לא יודע למי יש יותר יראת שמיים, ב', אני לא יודע מי רואה יותר טוב, ג', זה מונע בעיות שהכלה אומרת, זה היה טוב, ויומיים אחר כך פתאום נזכרת, בעצם עם הצבע הזה זה בעייתי, אז גם הצבע שהיה לפני יומיים זה בעייתי. זה דבר שאני מקבל הרבה, אז אני אוהב למנוע את זה, וד', יש בזה מין שותפות. ואני אומר לחתן, עד 120, כל עוד שיש וסתות, אתם תסתכלו יחד. אמרתי לך שזה יצא 100% נקי, זרקה לפח, בסדר, זרקה לפח. אני ממליץ, תסתכלו יחד. וזה גם מחדיר בהם את היראת שמיים בנושא. הרבה פעמים, הזוג אומר, נו, יסתה בדיקה, יצא נקי, בסדר. כשהזוג רגיל להסתכל על זה יחד, זה פתאום נהיה טקס, זה נהיה משהו רציני. זה פסיקה. הם פתאום קולטים שהם הולכים לפסוק על משהו פה. הרבה פעמים זוג לא לוקח את זה ברצינות. יסתה בדיקה, יצא נקי, בסדר. חתן אחד אמר לי, לא יודע מה דיברתי איתי על עדים. אף פעם אין לנו שאלה, הכל נקי. בסדר, מה נעשה? אני אמרתי גם כן בפעם הקודמת, שאני הרבה פעמים מראה לחתן, טוב, צבע הזה טוב, לא טוב, אני מוציא לו חבילה של עדים, לוקח עדים, מראה לו. מה פה לא טוב? מראה לו 30 עדים, ואני אומר לו, התשובה הנכונה זה אתה לא יודע על כולם. זו התשובה הנכונה. אתה לא יודע, תדע שאתה לא יודע. יש שני סוגי חתנים בעולם. יש אחד ששואל על כל שערה, על העד. עד לבן, הוא מגיע, הוא שואל אותך, אתה מסתכל, אתה מחפש מה השאלה פה. ויש חתן שלא שואל אותך עד שזה אדום כמו שושנה. ושניהם טועים. אז אני אומר לחתן, הנה זכוכית מגדלת, תסתכל. שערה מותר לך לפסוק שזה שערה, אם אתה בטוח שזה שערה. לכלוך זה לא לשערה. לכלוך אתה לא יודע, תשאל. לא כל לכלוך שאתה חושב זה לכלוך לא יצא ממנה. שערה, אתה רואה שזה שערה, אתה רואה שזה סיב, אין בעיה. כל דבר שהוא לא לבן, תשאל. תתמיד עם רב אחד, וכשאתה שואל אותו, תשאל אותו. עכשיו, צבע הזה להבא אני יכול לפסוק, צבע הזה להבא אני יכול לפסוק, תשאל אותו כל פעם. אני מסכים עם רב שאומר את זה. אבל זה כבר אחריות של הרב, זה לא אחריות שלי. בסדר. למעשה אני אומר לו ככה, צריך להחדיר בהם את ההבנה שזה נושא רציני. הם לא מבינים את זה הרבה פעמים. אז כשאתה אומר לו ככה, אז הוא מבין, אני לא יכול לפסוק. בסדר. אני מספר לכל חתן את הסיפור, סיפור אמיתי, של חתן שהתקשר אליי אחרי שנה שחי נישואין, הוא אומר לי, לא הבנתי שחי נישואין זה ככה, לא הבנתי שמתוך שנה שלמה שאני נשוי לאשתי, יהיה לנו רק 4 ימים שאנחנו מותרים. אז אמרתי לו, איך יצא לכם 4 ימים מתוך שנה? אז הוא אומר לי, אשתי כל פעם יש לה כתמים על נייר טואלט, היא זורקת את זה לסלב, ואומרת, היה לי קטן כזה גדול, זה ודאי דם, אני הולך לרב ושואל אותו מה לעשות, הרב אומר, אסור, אין מה לעשות, אנחנו נשואים כל חודש ככה אסורים, יצאנו כבר שנה שלמה אנחנו נשואים, 4 ימים מותרים. וכמובן, היה להם בעיות בפור ובו. אז אני תמיד מזכיר את זה לכל חתן, ואני אומר לו, תדע, הרב מקבל 100 איש בין כל פעם שאתה בא אליו. אתה בא לרב היום וחוזר אליו מחר, הוא בקושי זוכר את השם שלך. אתה חושב שהוא זוכר, אתה אחד שמגיע אליו עם נייר טואלט כל חודש, הוא לא זוכר. אני לא יכול להתערב מהפסיקה של הרב שלך, אבל אני יכול לבקש ממך. לך לרב ותספר לו, אני חתן, אני נשוי שנה, היינו מותרים 4 ימים מתוך השנה הזו, וכל פעם אתה אומר לנו נייר טואלט, היא אומרת שזה היה אדום כשושנה, ברור לה שזה דם, אז זה אסור. רק תזכיר לו שאתה חתן וארבע ימים מתוך השנה הייתם מותרים. הרב במקום אמר לו, נייר טואלט, אל תשאלו אותי שוב. נייר טואלט, הכל מותר. כך כתוב באגרות משה. בשביל זוג הזה, כמובן שצריך לסמוך על האגרות משה, אבל אני לא אחלוק על הרב. אני רק אומר, תעדכן את הרב. היה לי חתן שבא לאחרי שאשתו ילדה, ואני גם את הספוזה מספר כל חתן, והוא אומר לי, שתי ילדה, אני לא הבנתי, כבר 3 חודשים אנחנו אסורים, כבר נכנסים חודש הרביעי, ככה זה, חצי שנה לוקחת שניתרים. אז אמרת לו, שתעשה בדיקה היום, הפסק תרד, תביא לי את העד. אז הוא אומר לך, זה דם. אמרת לו, אין בעיה, תביא לי את העד, שתעשה הפסק תרד. הוא מביא לי את העד, אמרת לו, אני לא יכול לפסוק על העד הזה, אבל לך לאהוב אלברשטם, בוא נראה מה הוא אומר. למעשה, כל 7 נקיים היה לה את אותו צבע חום, שבאמת היה קרוב לאדום, כולם היו מותרים, הם היו מותרים. הוא חוזר אליי ואומר לי, אתה מבין שכבר חודש וחצי יכולנו להיות מותרים? אני רק לא ידעתי שהצבע הזה הוא טהור. הוא תמיד אומר לחתנים, הרב לא יחמיר יותר ממך. אתה, כשאתה לא יודע, צריך לומר אסור. מקסימום הרב יאמר מה שאתה אמרת, אתה רק יכול להרוויח מללכת אליו. אז 2 נקודות בנוגע לעדים. א', אני תוך כדי, ואחר כך אני אומר את זה פירוש, מזכיר לרב, לבחור, אתה אחראי על העדים, לא האישה. יש הרבה שנגלים, הוא אומר, תטפלי בזה את, מה אני צריך לגעת בזה? לא, שותפות, מסתכלים על זה יחד, אתה לוקח את זה לרב, וללכת ולשאול על כל דבר. עכשיו, הנקודה השלישית זה גם להדכן את הרב, הוא לא יודע את כל הפרטים. והסיפור השלישי בקטע הזה שאני מקפיד לספר כל חתן, זה על אותו חתן שהיה לו נרבין. כל דבר, כל עד הוא רץ לרב. הרב כבר היה רגיל שהעדים שלו, הוא אומר לו תור עוד לפני שהוא מוציא מהסקית. אז כמובן שהרב לא עשה את זה, אבל הוא ידע שהוא רק מגיע אליו על שטויות. אז החתן אומר לי, אני גר ביישוב, אין לי רב, אין לי כלום פה, אני כל פעם צריך לנסוע מרחקים לשאול על כל עד. ביום השביעי של 7 נקיים, אשתי צריכה להתכונן למקווה, כשאני רץ עם העד לשאול את הרב מה לעשות עם העד והלבנים שלה. אז אמרתי לו, תשאל את הרב, האם אתה ביום השביעי צריך לעשות 2 בדיקות? או לפחות ביום שביעי של 7 נקיים, שיום השביעי הוא ביום שישי של שבת, אשתך צריכה לדעת אם נלך למקווה, ויש לך עד, ואתה לא רוצה להורות, והיא לא רוצה להורות, ואתה רץ לרב, והיא לא יודעת אם להתכונן, וזה שבת עוד כמה דקות, מה אתה אמור לעשות? תעדכן את הרב, הוא לא זוכר שאתה עצבני. וגם תשאל אותו אם היא צריכה ללבוש לבנים, אולי היא יכולה ללבוש צבעונים בשביעי של 7 נקיים. אז, אוקיי? זה היה ראש גבעה, זה לא... אבל החתן לא ידע והרב לא ידע, אז כשהחתן מעדכן את הרב, אני תמיד אומר, אתה רוצה שהרב יקל משהו יותר, תאמר לו, אני רוצה כולה. אתה רוצה שהרב יעבוד איתך, תאמר לו, הרב, הנה המציאות, זה המציאות שלנו, ככה אנחנו עושים, ככה הולך לנו. מה שאתה לא מעדכן אותו, הוא לא זוכר. הרב לא זוכר את השם שלך בקושי. וסיפרתי לכם כבר סיפור עם אותו חתן שבא בן מנחה לערבית, ואמר העד שהיה פעם שעברה, החתן, הרב לא יכול לזכור, זה בלתי אפשרי, כמות אנשים שואלים. אז זה דברים שצריך להעביר לחתן. עכשיו, פעם באה, בעזרת שם נתמקד בשבעה נקיים ובהפסק תרה, צורת הבדיקה, ויש לנו עוד כמה דקות, בסדר. אז קודם כל צריך לומר לחתן, אנחנו נאמר לך דברים שהקלה לא תשמע, אבל אתה צריך לומר לה ולאט לאט היא תבין. החתן צריך להתרגל למושג שהקלה לא תשמע בקולו. גם החתנים הפחות דתיים, כולם נכנסים מכזה מושג, שיש אמרה באנגלית שאומרת שהחתן מתחתן על דעת שאותו בובה שהוא חושב שהוא מתחתן איתה היא תהיה לנצח. והקלה מתחתנת על דעת שהיא תעשה ממנו בדיוק מה שהיא רוצה לעשות ממנו. אז יש מושג מוטעה בכניסה לחופה שהיא תעשה בדיוק מה שאני אומר לה. גם אצל כולם. זה אצל כולם, והדתיים יצטטו לך עושה רצון בעלה, אז אני מראה להם את כל הגמרות על מה זה באמת עושה רצון בעלה, אשתו שרווחיה וכו'. אני אומר לו, תאמר לה לא לפסוק, לא להכריע ותסביר לה למה. הבדיקות בערב סמוך לשקיעה, הצבע של השמיים אדום. זאת אומרת שמה שאתה מסתכל באור, זה אור אדום, מיד נראה יותר חמור. שנית, רוב הבדיקות נעשות או בשירותים או בחדר מקלחת, התאורה שם היא לא תאורה טובה. זאת אומרת שמה שאתה מסתכל אתה לא רואה טוב. שלישית, אנחנו מדמיינים דברים. אנחנו רואים דברים והרבה פעמים רואים מה שנראה לנו לראות. אז צבע שהוא כתום נוטה לצהוב יכול לראות אדום, או כתום נוטה לאדום בגלל שבן אדם עצבני. אז צריך להתרגל לא לפסוק, לא להחליט. אז הקלה תעשה בדיקה, ובמיוחד מאחר ואנחנו אמרנו מובן מאליו ששנינו רואים את הבדיקה יחד, אין סיבה שהיא תכריע. אנחנו נכריע, אם אנחנו נכריע. ומאחר וסיפרנו את כל הסיפורים על הזוגות שכבר היו אסורים חודשים כי הם החליטו, אז מן הסתם זה כבר עבר שהוא, לא, אין סיבה שאנחנו נכריע אם אנחנו לא בטוחים. אז שהכלה לא תכריע, היא עושה את הבדיקה, הפסק את הרע, פה אני מסביר לו, כמו שבפה יש לחות, כבר דימינו בשיעור הקודם את הפה לאותו מקום, אז נאמר לו, כמו שבפה יש לחות, באותו מקום יש לחות. לזה יש שתי יתרונות. א', אנחנו נלך ונסביר לו שהיא לא תפצע את עצמה, שהיא תבנה על הלחות, ותיקח זמן בין הרווח תשים ובין הבדיקות, וב', זה כבר הקדמה לשיעור שלנו לקראת החתונה, כי הוא כבר מתחיל לקבל תמונה מה זה אותו מקום. אז אני אומר לו, כמו שבפה שלך יש לחות, ככה באותו מקום יש לחות. כמו שאם אתה תכניס עד לפה ותסובב אותו בפה ותעשה בדיקה ארבע פעמים באיזשהו שבת תתחיל לפצוע את הפה, באותו מידה אותו מקום. אז כשאנחנו עושים בדיקות, אנחנו צריכים לעשות בדיקה, שתי בדיקות, מקסימום שלוש, ואז להחרקות. אז שתתחיל את ההפסק תרע, שתתחיל אותו 45 דקות, שעה לפני השקיעה, שיש לה זמן, אם הבדיקה יוצאת לא בדיוק טוב, היא תוכל לעשות עוד אחד. ופה אנחנו נרחיב בעזרת השם, שבוע הבא נתחיל פה. בסדר, אז פה לדעתי צריך מאוד מאוד לוודות שהחתן מבין שהפסק טהרה שונה מהשבעה נקיים. אני תמיד אומר לחתן, אם הוא למדן אני מסביר לו את זה בלמדנות, ואם הוא לא למדן אז אני מסביר לו את זה בסברה. תדעו שמה שאנחנו נצטרך להסביר זה בעצם מחלוקת אחרונים, אבל זה ההסבר שיתיישב על דעתו, אז אני מסביר לו את זה ככה, וזה לא כל כך נפקא מינה אליו. אני אומר לו, היא התחילה את הראייה פה, היא מוחזקת כרואה, מבחינתנו, מבחינה הלכתית, היא רואה. מה אנחנו עושים בהפסק טהרה? חמישה ימים אחרי, מה שאנחנו עושים זה אנחנו עושים בדיקה, כי אנחנו רוצים לתת לה חזקה שהיא טהורה. עכשיו, בוא נאמר, ביום שבת, היא רואה שהפסיק לזרום בשעה 3 אחר צהריים. היא עושה בדיקה, יוצא נקי. אז בסדר, היא הרגע נתנה לעצמה חזקה מלהיות אישה רואה לאישה שאינה רואה. נכון, הבדיקה הזו ברגע שהיא יצא נקי, אז היא לא רואה. בוא נאמר, בשלוש וחצי יוצא עוד קצת דם. מה אני אומר? אני אומר, בסדר, שתעשה עוד בדיקה. אני סך הכל צריך שכשהלילה מגיע, עד הלילה, יש לי בדיקה שאומר, מאותה בדיקה היא טהורה. ואני אומר לחתן, מהרגע של הפסק טהרה, עד סוף שבעה נקיים, אני רוצה הוכחה שכל הזמן הזה היה נקי. כל הזמן הזה צריך להיות בלי דם. זה מאוד חשוב, כי כשאתה אומר לחתן, תראה, עשית הפסק, יצא לא טוב, תעשה עוד אחד. אז יש אנשים שחושבים, בסדר, אותו דבר ביום השני של השבעה נקיים. עשית בדיקה, יצא לא טוב, תזרקי לפח, תעשי עוד אחד. זה הכל, אין בעיה. אותו דבר. אז כדי למנוע את האי-הבנה הזו, אני אומר לחתן, הבדיקה היחידה שאם יצא לא טוב, אומרים לך, תעשה עוד אחד, זה הפסק טהרה. והפסק טהרה, שתבין, זה הבדיקה שאומרת, מהבדיקה הזו, עד המקווה היא תהיה נקייה, היא תעשה בדיקה כל יום פעמיים, לוודות שהיא נקייה. ככה אני מסביר לו את זה, כי ככה אני חושב זה נקלט בראש שלו, מה זה המושג של הפסק טהרה, ועוד רגע נדבר על הנפקא מינה בזה. אז שוב, אני אומר לי, עושה הפסק טהרה פה אחר צהריים, לפני השקיעה. אנחנו רוצים לוודות שכשהלילה מתחיל, שכשהרי השבעה נקיים מתחילים בלילה הזה, היא נקייה. עכשיו שבעה ימים נעשה בדיקה כל יום פעמיים, לוודות שהיא נקייה כל הזמן הזה. והיא תלבש לבנים, שאם משהו יוצא אפשר לראות את זה גם. אז עושה בדיקה אחת, יצא לא טוב. יכולה לעשות עוד אחת. מה אני אומר? הדימום ממשיך עד הבדיקה שממנה הדימום מפסיק, אז לא אכפת לי שהבדיקה שהייתה לא טובה. ואז אני אומר לחתן, מה שמעניין אותי זה הבדיקה האחרונה לפני השקיעה. הבנת? יופי, זה הפסק טהרה. הפסיק הדם, עכשיו היא טהורה. מובן? יופי. אז תאמר לי, עשתה בדיקה, יצא לה ככה ככה. עשתה בדיקה, נראה לה טוב. ליתר ביטחון, עשתה בדיקה שלישית, יצא לא טוב. האם היא יכולה לסמוך על הבדיקה השנייה? כמעט תמיד החתן אומר כן. כמעט תמיד. ואז אתה רואה שהוא לא הבין אותך, אז אתה חוזר לנושא שוב. צריך להסביר לחתן שיבין טוב טוב, הבדיקה האחרונה זה מה שמעניין אותי, הבדיקה האחרונה לפני השקיעה. היא עושה בדיקה, נכון? יצא לה ככה ככה. עשתה בדיקה שנייה, יצא לה טוב. היא לא בטוחה אם זה טוב, יש שערה, היא אומרת, אני אהיה מחמירה, אני אעשה עוד בדיקה. עושה בדיקה שלישית, היא יוצאת לא טוב. אז עכשיו מבחינה הלכתית, היא ביטלה את העסק טהרה. בדיקה שלישית, עכשיו זה דם, זהו, אין לנו עסק. אבל החתן צריך להבין את זה, שהיא עכשיו צריכה לעשות עוד בדיקה. עכשיו, על פי רוב החתנים מתברברים בזה. צריך שיבינו טוב, 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 אני צריך לפני השקיעה בדיקה שהיא טהורה. אני מחכה עם המוח דחוק, כי החתנים מתבלבלים עם המוח דחוק. אז אני מחכה עד שהוא מבין הפסק טוב ושבעה נקיים טוב. סיימנו את זה, אני חוזר ומוסיף לו את המוח דחוק. כי רוב החתנים שאני דיברתי איתם, גם בני תורה, גם נשואים, שנה, שנים, חשבו שהמוח דחוק והפסק זה הכל הולך יחד. זה דבר אחד. הפסק תורה, מוח דחוק, היינו הך. אז אני לא מדבר איתם על מוח דחוק. אני אומר לו, קודם כל הפסק, הפסק. מה זה הפסק? שיבין מה זה הפסק. אחרי שלמדנו את הכל, אני חוזר ומסביר לו מוח דחוק. אז הפסק. יום חמישי, לא הלך. אנחנו עוברים ליום שישי מאז ראייתה, אומרים שתעשה הפסק פה. עכשיו, פה יש טיפ שאני אומר לחתנים, ואני עוד לא מצליח להבין אם זה מבלבל אותם יותר מדי, אם כדאי לומר אותו, אז אני עדיין בעצמי בייסוס אם לומר אותו לכל חתן או לא, אבל זה טיפ שאתם צריכים לדעת להורות אותו לזוגות. בוא נאמר, ההפסק לא הלך טוב פה, אבל כולנו יודעים שהדימום הוא בשלבי הפסקה. היא קמה בבוקר, ביום השישי מאז ראייתה, ורואה שהיא נקייה. עכשיו, מבחינה הלכתית, מי עושה בדיקה באותו רגע? הבדיקה הזו היא הפסק טהרה. לכתחיל היא אמורה לעשות סמוך לשקיעה. אבל מבחינה הלכתית, היא עשתה בדיקה על הבוקר, זה הפסק טהרה כשר בדיעבד. אני אוהב לומר לזוגות צעירים, במיוחד אחרי החתונה, ברגע שאת רואה שאת נקייה, תעשי בדיקה. עכשיו יש לך הפסק טהרה. עכשיו, אם תוכלי... לא, אני לא אומר ביום השני. אני לא אומר את זה. בוא נתחיל שוב. היה לה ראייה. בוא נתחיל פה. היה לה ראייה? 1, 2, 3, 4, 5. כן? עכשיו זה יום חמישי לראייתה. לא הולך להפסק טהרה. היא קמה ביום השישי לראייתה, רואה שהיא נקייה. אז אני אומר, תעשי הפסק פה. עשית על הבוקר. למה? כי הרבה פעמים, לדוגמה במקרה הזה, זה יום שישי. כמה זוגות מתקשרים ואומרים, רק נזכרה אחרי הדלקת נרות, אחרי שחזרתי בכנסת, לא היה הפסק. אז כדי למנוע את זה, אני אומר, תעשי על הבוקר, עכשיו יש לך בקאפ. לכתחילה את חייבת לעשות לפני השקיעה. אבל שתדעי שיש לך על הצד שמשהו נתקע. לדוגמה, אני אומר לחתן, זה אני מנסה להסביר לחתן, אם יש לו יישוב הדעת, יש לו מספיק זמן, אני מסביר לו. אתם תהיו בחתונה, אתם תהיו באמצע טרים. אתם בניתם מכה שתגיעו בזמן שהיא תעשה את ההפסק. היא לא מגיעה בזמן.
זה מקום לכולה, אבל...
מוח דחוק נגיע אליו. נגיע למוח דחוק, נגיע לזה. אני בכוונה לא מדבר על זה בשלב הזה. בכוונה, שיהיה מה שיותר פשוט. הפסק טהרה?
מה שאתה אומר, זה לא משנה איזה יום זה.
זה לא משנה איזה יום, טכנית.
אחרי חמישה.
מה? אבל זה יותר רלוונטי לאישה שביום השלישי יצא לה משהו, וזה נראה לא טוב. אז עכשיו, אני אומר חתן, בוא נאמר, אנחנו, ההפסק טהרה הלך טוב, עכשיו אנחנו סופרים, 1, 2, 3, יום שלישי לשבעה נקיים, פתאום יש עד שהוא נראה לא טוב. אני אומר לו, מיד שתעשה עוד בדיקה. אם יצא בדיקה לא טוב, והיא חושבת שרק יצא איזושהי הפרשה, שתעשה עוד בדיקה שתצא נקי. למה? כי אז יש לה הפסק. על הצד שהרב יאמר שהבדיקה הראשונה הייתה תמאה, היא צריכה לעשות עוד הפסק כדי להתחיל מחר את השבעה שוב. ככה, במקרה שהיא שוכחת או מפספסת את השקיעה, אז יש לה בקאפ. אז זה דבר שוב, שצריך קודם לוודות שהחתן הבין טוב טוב את המושג ששבעה נקיים מהפסק. אבל אם הוא הבין את זה, זה יכול להציל זוגות הרבה פעמים, כי הרבה פעמים, במיוחד עכשיו שקיעה מוקדמת, ואתה נוסע לשבת, אתה הולך לאיזשהו מקום שבת, זוג צעיר, אתה מגיע שתי דקות לפני השקיעה, היא עוד צריכה להדליק נרות, ספק אם היא עוד יכולה. אם היא מתמרמרת, האם היא יכולה להדליק או לא יכולה להדליק, האם היא תצטרך להוסיף עוד נר, הדבר האחרון שהיא חושבת עליו זה הפסק טהרה. עד שהיא נזכרת להפסק טהרה, הם בבעיה. אז אני אוהב להרגיל את החתנים למושג הזה. אם הם רק מבינים אותו, שברגע שיש לה אפשרות שתעשה את ההפסק, עולה נקי שתעשה בדיקה גם על הבוקר, גם על הצהריים. אחר כך היא תצליח, היא תעשה לכתחילה סמוך לשקיעה. זה טיפ שלי, אבל נראה לי מאוד פרקטי ומאוד חשוב מבחינה הלכתית. אני גם אוהב למנוע לחץ בכל העניין הזה. אז בגלל זה אני מעדיף לומר חתן, אל תחכה לרבע שעה לפני השקיעה. שתעשה את הבדיקה שעה לפני. אם מישהו מלאכות, אז בשביל זה אומרים 20 דקות לפני, חצי שעה לפני. אני לא אוהב את זה, כי יש מידה הרבה לחץ, במיוחד זה זוגות צעירים, ומידה הרבה, יש לי את השאלה, היא לא מוצאת את המקום. אז בגלל שאני רואה שזה דבר שעדיף שהיא תעשה בנחת, אני מעדיף לומר שעה לפני. אני אומר, איך שתתבגרו, יהיה לכם יותר ניסיון, אתם אומרים שזה הולך חלק, אז שהיא תעשה יותר סמוך להשקיע. אבל עדיף לי שהיא תעשה יותר מוקדם, למנוע את הבעיות של הלחץ אחר כך. ושוב, אנחנו אומרים לחתן, פעמיים, שלוש ראשונות, תהיה נוכח בהפסק טהרה. תראה, אם אתה מלחיץ, אל תהיה. אם אתה עוזר לה להיות רגועה ולמדוד אם כן שווה או לא שווה, אז כן תהיה. אז מה? אבל היא יכולה להראות לו את העד. אם הוא רואה עד שטוף בדם, אז...
לא, כאילו לא להיות נוכח.
לא, להיות הוא מחוץ לשירותים, היא נכנסת לשירותים, היא עושה את הבדיקה, אבל הוא יכול לומר לה, תראי, זה לא הולך, תוותרי. הקלות מאוד לחוצות שזה יצליח בפעם החמישית. אז ביום החמישי. בסדר. אז אנחנו חוזרים עם החתן. 1, 2, 3, 4, 5, הפסק טהרה. על פי רוב זה לא יצליח פה, זה כן יצליח פה. ממוצע זה 6. בסדר. עושה הפסק טהרה, שעה לפני השקיעה. עשתה בדיקה אחת, יצא לא נקי. עשתה בדיקה שנייה, יצא בערך נקי. שתעשה בדיקה שלישית. עכשיו, הרבה פעמים כשהיא מגיעה לבדיקה השלישית, היא רק יכולה להכניס ככה. היא לא יכולה להיכנס עמוק לעשות בדיקה כמו שצריך. אז אני אומר לו, קודם כל, בדיעבד תשאל. כי בעצם, כל עוד שהכניסה את זה, אז אפשר לסמוך על זה גם כהפסק. אבל את זה אני לא הורה לאף חתן אי פעם. זה שישאל את הרב שלו ושאל מה יעשה. כי אני מפחד שאם אני אומר את זה לחתן מראש, אז הוא עוד יאמר לה, תראי, נכון, צריך בדיקה, תכון להסתכל, מקסימום תעשי ככה, זה גם טוב. וזה לא בסדר. תעשי, תכניסי רק ככה פנימה. היא אמורה להכניס את כל האצבע, לבדוק כל החורים מסתכלים, עושה בדיקה טובה. בדיעבד, עד פה אנחנו נקל כל עוד שהכניסה את זה, אבל גם זה, צריך להבין מה זה הכניסה. האם היא מבינה, האם כל זה באמת נכנס, או שזה היה בין השפתיים. אז אני לא מורה את זה, ואני לא אומר את זה לחתן מראש. אני רק אומר לו, עלול להיות מציאות שאחרי שתי בדיקות, כבר כל האזור יבש, והיא לא מצליחה להיכנס. שלא תעשה בכוח. קודם כל שלא תעשה בכוח. מה? או, אז נגיע לזה. זה טיפ שאני כן אומר לך, תני. אני אומר, קודם כל שלא תיכנס בכוח. לא הולך, תחכו 5-10 דקות, יחזור על החוט. זה דבר אחד. דבר שני, אני פה כבר מלמד אותו שיש משחה שקוראים לה KY, בעזרת שם אני אביא אותה שבוע הבא. יש כמה מינים, אני אביא בעזרת שם. יש לי קופסה שלמה בבית להראות לחתנים, כל הסוגים, ואני חושב שמדריך צריך להראות למעשה, צריך להראות. לא רק לדבר בתיאוריה, ואני כמעט תמיד קונה לחתן את ה-KY בלית ברירה. אני אומר לו מראש, אתה צריך לקנות את זה. KY זה ג'ל שהוא אמור להיות במקום הלחות של האישה. במיוחד כשאישה מתבגרת או יש זמנים שאין לה לחות, אז אם אין לחות טבעי אפשר לשים את ה-KY. עכשיו, היתרון של KY זה שזה שקוף. אז אם היא שמה KY באותו מקום, תעשה בדיקה, אין לנו בעיה שתשטוש צבעים. החיסרון של KY זה שזה יכול לגרום פטריות, זה לא היגני, זה לא טוב. ואני לא מדבר על KY הרבה, אני רק מזכיר את זה לקראת ליל החתונה, כי יש זוגות שמשתמשים את זה לאורך כל ימי חייהם, וזה פשיעה. זה מראה שהוא לא מספיק לוקח זמן להשקיע באשתו, בגלל זה אין לה מספיק רטיבות בזמן מעשה. אז אני לא מזכיר את זה בעריכות מבחינת מעשה. יש מדריכים שאומרים לפעמים צריך להשתמש זה גם במשך החיים. אני בפירוש נגד זה. אני חושב שצריך רק לומר לחתן שני דברים. א', יש את המשחה הזו, כדאי שהיא תהיה בבית. אם היא יבשה, היא יכולה לשים את זה. היא גם יכולה לשים מים באותו מקום. בוא נאמר, אתם נמצאים באיזשהו מקום בשבת, היא יכולה להרטיב את אותו מקום עם מים, ואז לעשות בדיקה. אני לא אוהב להזכיר, ואם אני מזכיר, זה רק לחתן שאני יכול לסמוך עליו ולהסביר לו טוב טוב, שבדיעבד גדול, רק שנייה, אפשר גם להרטיב את העד עצמו, ואז זה נכנס יותר בקלות. אבל זו בדיקה מאוד בדיעבד, כי עד שהוא במים לא יספוג טוב את הלחות שבתוכה. הרי אתה צריך לסבוג. KY זה לא. זה עובר. זה רק נותן לה לעבור חלק. עכשיו, ואזלין זה בעיה. אם משתמשו עם ואזלין, אז צריך להודיע לרב, כי ואזלין זה ירוק צהוב וזה מטשטש את הצבעים. אבל KY זה שקוף, רק ש-KY יכול לגרום לפטריות. KY זה לא היגני. KY יש נשים שזה גורם להם שזה שורף במקום, למרות שזה אמור להיות טוב מאוד. ו-KY גם כן, מבחינה מעשית, אם כבר דיברנו על זה, אתם כמדריכים, שתדעו ש-KY מתייבש מהר מאוד. KY זה סוג דבר שאפשר רק לשים דקה קודם, אחר כך זה מתייבש. במובן הזה, אילו יש לי חתן שמשום מה אני צריך להדריך אותו, אני אומר לו כן נשתמש בווזלין, כי ווזלין נשאר לנצח. קשה להוריד ווזלין. ווזלין זה שומני. זה ברגע שהוא שם עליו, היא שמה עליה, זה יהיה מחליק תמיד. אז לתשמיש ווזלין במובן זה יותר טוב, אלא מה שווזלין גם גורם פטריות. כל גורם חיצוני גורם פטריות, ומפחית את ה... במידה מסוימת הוא קוטל זרע, אבל זה נקודה צדדית. רק דרך אגב, אם הזכרנו, אז כבר נסביר. עכשיו, אם היא מרטיבה את העד, היא צריכה גם לשחוט אותו אחר כך, ואז צריך להזכיר לחתן שבשבת היא לא יכולה לעשות את זה. מה רצית לומר? נראה לי נדחה.
לא, לא, זה בסדר. מה שאני שואל, ה-KY בעצם, הוא לא בעצם כזה מכסה על ה... כאילו הוא מכסה את הצבע בעצם?
לא, הוא שקוף. אני אביא מחר, אתה תראה.
לא, אני יודע.
לשבוע הבא בעזרת שם אני אביא. אבל זה לא. אתה תראה, זה שקוף, אפשר לראות את הכל. זה גם מתייבש, זה החיסרון של קיבל. שזה מתאדם מהיום מאוד, זה מתייבש ממש בצ'יק, זה לא מחזיק. בסדר, אז אנחנו גם שבעה נקיים. מה? בסדר, בוא, אם כבר אז נדבר על זה. יש דעות, והחרדים מאוד מדגישים את זה, הציבור החרדי, הפוסקים החרדים, שאם היא עשתה בדיקה, שלא תעשה בדיקה מיד סמוך, כי הרי בדיוק נקטע את המקום, אז מה הבדיקה הבאה שווה? אבל אם אתה אומר את זה, אז אתה צריך גם לומר, ויש כזה כיוון בחזון איש, שאם היא עשתה אמבטיה, שלא תעשה הפסק מיד אחרי אמבטיה, כי הרי צריך זמן לדם לחזור. אני שאלתי את העובדה ופיינשטיין, הוא אמר שאין שום בעיה. יוכל לעשות בדיקה אחרי בדיקה, ולעשות מיד אחרי אמבטיה, וזה מה שאני אומר לחתנים, אני לא מחמיר, למרות שיש דעות, אני שמעתי מורים שלא, היא צריכה לחכות, ויש שיעורי זמן, ויש ספרים שכותבים לחכות כמות זמן, ושלא תעשה בדיקה אחרי בדיקה, אבל אני לא אומר את זה לחתן, אני לא מחזיק מזה. מה זאת אומרת? אני לא אחד לא להחזיק זה, אני לא מחזיק מזה לומר את זה לחתן. זה חומרה, בסדר, יש דעות שמקלות, מה אני צריך להטיל לב את החומרה הזו? יכולה לעשות בדיקה אחרי בדיקה, יכולה לעשות מיד אחרי אמבטיה, וזהו. הסברה של הרב איינשטיין זה שהיא הרי לובש לבנים אחר כך. אז אם משהו יצא, זה יצא בלבנים. אני לא צריך עד כדי כך להחמיר עליה, לומר לה לחכות במדיקות. אז אני לא בעד לומר את זה לחתן, אישית. בסדר, אז מה אמרנו היום? מה אמרנו? מי רוצה לחזור מה שאמרנו היום?
ההבחנה בין הפסק
טהרה
לבין
מרדכי. שמרדכי לא כדאי להזכיר עדיין.
סימן קיימים האחריות של הבעל והאחריות של האישה.
לעשות בשותפות. לעשות, שיסתכלו יחד הרווחים מלהסתכל יחד על כל עיל. כן. אמרנו גם כן שכדאי לשבת עם החתן עם לוח, להרגיל אותו ללוח. אמרנו שכדאי להזכיר לחתן שהוא יעדכן את הרב בכל הפרטים. שהרבה פעמים חתן לא יודע את זה. אמרנו ש... כן, לא תמיד מצליחים בלילה הראשון. אמרנו שלומר לחתן שאותו מקום יש לו לחות טבעית. בנוגע ללחות טבעית יש לנו קטע שלם שנדבר שבוע הבא בעזרת השם. אלא אם כן אתם רוצים להמשיך, אני חושב שאנחנו רוצים לעצור, להתחיל את הסדר. אז בסדר. אמרנו שה... להודיע לחתן שכללית רק מצליח בשישי, שלא יפסקו בשירותים, שלא יפסקו על פי תאורה לא טובה, שיעדכנו את הרב וישאלו מה שיותר, שהאחריות היא על החתן שההפסק וראשון ושביעי יעשו, שאם יש לה יום נקי שתעשה את ההפסק על הבוקר, כדי שאחר כך אם צריך אפשר להסתמך על זה, ושזה שותפות. שוב אנחנו חוזרים לנקודה של שותפות, שאנחנו מדגישים לו כל הזמן, אנחנו עושים את זה יחד. הצל של אור יום. הצל של אור יום. לא ממש בשמש, בצל של אור יום. זה התורה הכי טובה לראות. אבל גם אתה וגם העד צריכים להיות בצל. דיינו, אם אתה בשמש והעד בצל, אתה לא רואה טוב. אם אתה עומד, וסתם כדאי לדעת, יש הבדל בין סוגי הפלורסנטים, סוגי התורה שהם לא פלורסנטים, וסוגי השמש. השמש בארץ היא שונה מהשמש בחוץ לארץ. אין מקום בעולם, גם שלי ידוע, שיש לו שמש כמו השמש של הארץ.
למה?
התאורה, האור, הצבעים שאתה רואה בשמש של הארץ, הם שונים מאשר בכל מקום אחר בעולם. אני ראי...
בגלל הרוחב והרוחב לפעמים.
היו אנשים שהלכו על אותו קו.
מה, שהלכו לאיסטר?
הלכו, כן, ולא ראו אותו דבר.